בפעם שעברה שהיה לנו שיעור, אחרי השיעור יצאתי ממכון מאיר, וכבר הייתי כבר ככה כמעט בדרך החוצה. פתאום ניגש אליי אחד מהבחורים שישב פה בשיעור, ואומר לי, ממה שאתה מספר כאן בשיעור הזה, יוצא שאנחנו כולנו חיים במציאות מדומה, שאנחנו חיים כולם ב-virtual reality כזה, שהכל זה בעצם לא ממש מציאות. מציאות חיצונית. ורק אז, אז אמרתי, כן, נכון, זאת המסקנה. ואז ככה אנחנו מדברים, הוא מאוד היה מתפעם מכל זה ומופתע מכל זה. וככה אנחנו יושבים עומדים מדברים, פתאום עובר על ידינו בחור אחד שהוא מלא שרירים. אתם יודעים, יש כאלה שככה מנפחים ככה חזק את הגוף וכל זה. והוא הולך עם חולצה קצרה, כמו שצריך להיות ככה שרובלים, שהכל בולט, נראה כזה. ככה הוא הולך, והבחור הזה אומר לי, הנה תראה, זה שעובר כאן, זה הדוגמה של ה-virtual reality, של המציאות מדומה. אומר לי, אתה יודע כמה זמן זה לוקח להשקיע, אדם הזה השקיע בחיים שלו בשביל להגיע למצב הזה? כאילו, שעות, שנים, אדם ישב והשקיע חיים שלו בגופה. וזה פשוט נורא והיום. הוא פשוט בזבז את החיים שלו. וזה לא שהוא מביא בריאות, או שזה עושה משהו... לא, זה פשוט לשרוף את החיים. אבל בחוץ, זאת אומרת, בעולם של virtual reality, מסתכלים על השרירן הזה שהולך ככה, מסתכלים עליו, אומרים, איזה גבר. ויש כאלה שמקנים בו, אומרים, וואו, איזה גבר. אבל באמת, כשאתה מסתכל מחוץ לקופסה, אתה רואה שזה פשוט קטסטרופה. ושאלה, מה צריך לעשות, ככה הוא שואל, כדי לצאת מהקופסה, כדי לחיות את החיים אמיתיים, חיים כמו שהם, ולא מה שנראה בחוץ. אז אמרתי לו שזה כל העניין של התורה. אני רוצה להראות לכם, יש פסקה אחת בחגי, הנביא חגי, שהוא ממש אומר את הדברים הללו, בצורה ציורית. זאת שבעצם אנחנו חיים כאן במין עסק הדת כזאת, שנדמה לך כל מיני דברים שהם קוראים סתם ודברים כל מיני מתרחשים, והתורה כל הזמן אומרת לך, תסתכל מה קורה באמת, לא מה שקורה, אלא מה קורה באמת. וזה זה לשון, זה חגי בפרק א', פסוק ה'. אצלכם זה מקור מספר אחת. אומר הנביא כך, ואתה, כה אמר השם צבקות, שימו לבבכם על דרככם. זהו, זה כל האמירה. שימו לבבכם על דרככם. זאת אומרת, כל מה שקורה לך, אתה צריך לשאול את עצמך מה זה אומר, או מה קורה באמת, לא מה קורה. מה קורה אני רואה, הוא נוסע בקדילק שלו המפואר. אבל אני שואל מה קורה באמת. שימו לבבכם על דרככם. זרעתם הרבה ועבה מעט. אכול ואין לסובעה. שתו ואין לשחרה, לבוש ואין לחם לו, והמסתכר מסתכר אל צרור נקוב. כה אמר השם צבקות, שימו לבבכם על דרככם. אתם אומרים פה בשלושה פסוקים, הוא פעמיים חוזר על, על אותה אמירה, אותו רעיון. בואו נשים לב מה שקורה לנו באמת, לא מה קורה. מה קורה רואים. ואני חושב שזה המסקנה של השיעור הקודם שהוא הגיע אליו. ואז הוא אומר, אבל איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שישנו עולם הפנימי הזה, שיש שם משהו אחר שמתרחש? איך אני יכול להיות בטוח? אז אמרתי לו, על זה אנחנו נדבר בשיעור הבא, והנה זה השיעור הבא. עכשיו אנחנו בעצם מתחילים את השיעור. כן? כל עכשיו זה היה לקשר את זה למה שדיברנו פעם שעברה. ועכשיו מתחיל השיעור. אז אני רוצה להתחיל את השיעור הזה מזה שלהראות לכם תמונה אחת, שאפילו לא, אפילו אולי מספר תמונות, שיש בתמונות הללו איזשהו עניין, איזשהו סוד. בהתחלה זה יראה לכם כאילו סתם תמונות, אתם לא תבינו כנראה מה אני רוצה להגיד על ידם, אבל דו לכם שזה לא סתם תמונות, יש אחריהם משהו מסתתר, יש שם איזשהו סוד שאנחנו נלמד על, על, על דבר הזה ו... הוא לא מגיב לי. טוב, בעיות של טכנולוגיה. למטה, כן, הוא לא מגיב. אני מצטער. לא זה.
ממש לשכנע אותו
לזה. בטח התפללת לפני ש... טוב, אתם רואים את התמונה? לא רואים שום דבר מיוחד, נכון? כאילו סתם תמונה. עוד תמונה אחרת. עוד תמונה. טוב, פחות או יותר זה הדבר. כן, יש מעבר חצייה, אבל זה לא משהו מיוחד. אני לא הייתי מבזבז זמן שלכם להראות לכם מעבר חצייה. כן, ברור. הוא עוד פעם לא מגיב. מה אתה אומר כשאתה לוחץ על זה? זה זווית אולי? טוב, נגיד שזה זה. טוב. לא, אבל בכל אופן, אני צריך לחזור לתמונה. זה פשוט צריך לעמוד כאן. טוב, אז בוא נגיד ככה את התמונה הזאת. יש הרבה תמונות, אבל נגיד... כן, מה שאני רוצה להגיד לכם, שהתמונות הללו, מה מיוחד בהם, יש מישהו שעמד על, הבין איזה רעיון שמסתתר כאן?
חלק מציאות, חלק תמונה?
לא, 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 לא. מה שמיוחד בתמונות הללו זה שזה נראה לכם כצילום, וזה לא. זה ציור. והצייר שצייר את כל התמונות הללו קוראים לו ריצ'רד אסטאס. והצילומים הללו נראים כצילומים, אבל יש סגנון מיוחד בציור שהוא נקרא היפר-ריאליזם. יש כזה דבר. יש מספר ציירים שעובדים בסגנון הזה, והם, יש להם איזשהו רעיון, איזושהי אמירה שהם רוצים להגיד. עכשיו השאלה, מה הם רוצים להגיד? מה אנחנו לומדים מזה? הרי אתם מבינים, זה ציירים ברמה מאוד גבוהה. אם הוא מצליח לצייר ככה, אז הוא גם היה יכול לצייר, להעתיק באופן מדויק, גם את מונליזה וגם את, את רפאל או מיקלאנג'לו. הוא היה יכול לצייר ברמה של מיקלאנג'לו, ברור, לא פחות. ובכל אופן, צייר הזה בוחר לצייר משהו שזה לוקח, דרך אגב, ציור כזה זה לוקח חודשים. אני ראיתי את הציורים הללו במקור. כל ציור הוא בגודל בערך של חצי קיר. זה לא תמונה קטנה שהוא צייר שם. זה ענק. זה חודשים של עבודה. של הכל ביד. זה כל העניין, זה ציור ביד. והוא לא לקח תמונה, הקרין אותה על הקנבס, ועל זה צייר. זה לא. הוא מצייר, הוא מסתכל על תמונה ומצייר. הוא לא מקרין אותה ככה, איזה שקופית, ועליה הוא עובד. זה עבודת נמלים, חודשים, אדם ברמה מאוד מאוד גבוהה. למה יעשה דבר כזה? למה שיבזבז כל כך הרבה זמן בשביל משהו שאתה יכול להגיע לאותה תוצאה בול על ידי לחיצת כפתור? ברור ששם מסתתר איזשהו רעיון. הם רוצים להגיד משהו, אנחנו יכולים ללמוד מזה משהו. שאתה, שישנו הבדל מהותי בין צילום לציור. ואני הייתי רוצה לשאול אתכם, מה אתם חושבים? מה ההבדל? מה הוא מרוויח מזה שהוא עושה עבודה הזאת במשך חודשים ומשהו שאני יכול לעשות את זה בלי שום הכשרה, בלי שום כישרון? טק, לחצתי ומגיע אותה תוצאה. מה הוא רוצה להגיד לנו בזה? מה אתם חושבים?
זה יכול להיות כמו הבדל בין דיבור למתמטיקה.
אני רק... לא, צריך לדבר במיקרופון. אני רק לא הבנתי. מה אמרת?
זה יכול להיות כמו הבדל בין דיבור למתמטיקה.
כן, נכון.
פה אני בעצם, יש לי איזה כלל כפו, בסדר, ופה יש פה איזה משהו שהוא מתמשך, משהו פנימי. יש הרבה דברים מעבר למה שאתה, לכאורה אתה יכול לראות, כי האמן עבד על חודשים.
כן, נכון.
אז יום אחד הוא היה פרויקט, סתם אני אומר, יום אחד הוא היה כעס, יום אחד הוא שמח. וכל הדבר הזה הוא כן משתקף בתוך הדבר הזה, משהו בתמונה, זה כלל כפו, זה דוגמה,
בסוף. נכון. יש עוד מישהו שרוצה להגיד דעה שלו? כן? אבל רגע, חכה, צריך לדבר על מיקרופון אחרת, לא שומעים אותם.
אין ההבדל בין החדשות והעריכה. בחדשות אתה צריך לצלם או משהו מה היה שם, והעריכה אתה להכניס איזה רעיונות לפני.
כן, נכון. ועוד, אתה גם רצית להגיד משהו? כן, בבקשה.
כמו שמצד אחד אתה, בפריז אחד אתה מתעד מציאות, אבל להראות שאת אותה מציאות שנראית, אני יכול סתם בעצמי ליצור, אני לא חייב את המצב הקיים גם.
נכון. כן, הוא גם רוצה להגיד משהו.
אני ממש מסכים עם מה שאומרים.
אבל רק שנייה, תחכה עד שזה יגיע.
אני לא יכול לזה מסכים מה שאומרים, לצייר ציור היפר-ריאליסטי, אז אתה לא יכול להעביר שום תחושה. כי אתה מעתיק בדיוק את מה שקורה במציאות. שזה בדיוק ההבדל של ציור מופשט.
אז מה ההבדל?
אני גם מחפש, אבל רק רציתי להגיד ש...
בסדר. אז תשמעו. כן, אתה גם רוצה להגיד משהו? כן, בבקשה.
דווקא אולי מה שאילן אמר, אז אני חושב שיש, זה דווקא מראה שבמציאות המאוד מאוד יומיומית, האדם יש את התחושה שלו. זאת אומרת, זה לא פלקט, זה לא תמונה. האדם הזה, אשכרה חצי שנה, חווה את המציאות הזאת. כל אדם יש לו אולי את הרובד של המציאות, אבל יש רובד עמוק יותר שכל אדם חווה דברים משלו.
אבל הוא אומר משהו בזה, כי אם אתה רוצה לחוות את התמונה, אתה יכול להגדיל אותה, לתלות את זה בחדר, וחצי שנה להסתכל עליה. יש משהו, אתה מבין, הוא משהו רוצה לומר, זה לא סתם הוא כתב, צייר. מה המסר? אבל אתם אמרתם כבר, ואני שומע, זה כיוון טוב. אתם אומרים דברים מספיק עמוקים, ואני רציתי רק להתחבר למה שאתה אמרת בסוף, דבר אחד לפני האחרון, שאני גם לומד לעצמי מסקנה של הדברים הללו. מה שאני לומד לעצמי, שההבדל בין ציור לצילום, זה שבצילום הכל מקרה. הכל מקרה, כמו שאתה אמרת, מתמטיקה. ובציור זה בחירה. למשל, אתן לכם דוגמה. אני עכשיו רוצה לצלם אתכם. צילמתי, אבל אני לא התכוונתי לצלם גם את העת ששוכבת שם על יד יוסי. אני לא התכוונתי לצלם גם שעון שאצל חבר שלו ביד. וגם לא את הנעל עם האבזם שהאבזם שלך שבור שם. אני התכוונתי לצלם אותך. וכל השאר שיש בתמונה, שם זה במקרה. זה נכנס. בלי בחירה. אף אחד לא החליט שיש שם האבזם שבור של הנעל. אבל צייר שמצייר בדיוק אותה תמונה, בול, ממש, מעתיק אותה, אחד על אחת. הוא על כל פרט ופרט, הוא מחליט. הוא בוחר. אז נכון, יכול להיות שזה בחירה אחת פעמית ושרירותית ואוטומטית. כן, יכול להיות. אבל הייתה שם בחירה. היה שם משהו שבן אדם הזה החליט שהבדיל סיגריה שזרוק שם על הרצפה, היא תהיה שם. עכשיו זה אומר לי, אז מה? אז אוקיי, כמו שאתה אמרת, פה זה דיבור ושם זה מספר. נכון, יש הבדל. אז מה זה אומר לי? אני אומר שלי זה, מה שאני לומד מזה, זה שכל העולם שלנו בעצם אפשר לפרש אותו או להבין אותו ככה. כל המציאות היא מציאות שאנחנו קולטים אותה, היא נראית סתמית, סתם. מכוניות נוסעות, אנשים עוברים שם, איזה עצים צומחים שם, סתם, דברים, חיים. אבל אם אתה יודע שזה ציור, שעולם שלנו זה ציור ולא צילום, הוא לא סתם, הוא לא מעצמו, מישהו מצייר אותו, אז אתה יודע שיש לזה משמעות, שהוא רוצה לומר משהו. כשאני מסתכל על העץ ואני רואה שיש בו עלים, אז בסדר, עלים זה לא אומר לי הרבה. אבל אם אני יודע שכל עלה ועלה בעץ הזה, מישהו צייר אותו, מישהו חשב על כל עלה. תבין, הם לא פתאום הופיעו שם בעולם שלנו עלים, אלא כל 7,078 עלים על העץ הזה, מישהו צייר, מישהו עשה, מישהו בחר שזה יהיה. סימן, אם זה כך, סימן שיש כאן אמירה, יש כאן משמעות. זה לא מעצמו, זה לא טכני, זה לא מכני. והדבר הזה, מבחינתי, אני חושב שזה האמירה העיקרית של הצייר. מה שתורה בעצם מלמדת אותנו זה לצאת מהציור הזה. זאת אומרת, היא מלמדת אותנו כל הזמן לנסות להבין מה מהות, מה מסתתר מאחורי מה שמצויר, ולחפש את המהות הזאת. אני חושב שיש על זה מדרש, תראו איך אצלכם במקור שלוש, מדרש מכנה את קדוש ברוך הוא בעניין הזה, מכנה אותו צייר, שקדוש ברוך הוא הצייר, הוא לא צלם. תראו, אומר המדרש ככה, ואין צייר כאלוקנו, זאת אומרת, זה בא על הפסוק, אין צור כאלוקנו, אומר המדרש, אל תקרא צור כאלוקנו, אלא צייר כאלוקנו. דבר אחר, מלך בשר ואדם, צר צורה על הכותל, ואינו יכול לצור בה רוח ונשמה, והקדוש ברוך הוא צר צורה ובתוך צורה, כלומר, יצר העובר ובמאי אמו ונותן בתוכו רוח ונשמה, אבל אומר, ואין צייר כאלוקינו. זאת אומרת, לפי מדרש כאן, יוצא שכולנו, זה בעצם אותו ציור שמישהו מצייר. כמו שפה נראה סתם עלים, עלים, הרבה עלים וענפים, מישהו כל עלה ועלה בחר, ככה גם אנחנו. מישהו פה צייר אותם. וממשיך לצייר, כן? ככה על זה מדרש בהמשך יגיד את הדבר הזה. אפשר לראות את הנקודה הזאת מעניין במפגש בין יוסף ופרו. אם אתם זוכרים שם סיפור הזה מפורסם שיוסף פותר חלומות של פרו, אז אם אתה לא מעמיק, אם אתה לא מבין מה קורה שם באמת, אם אתה לא מדייק בסיפור הזה, הסיפור נראה כמו סיפור כזה של ילדים כזה, משהו מאוד מצחיק. שם פרו חולם חלום, אומר, אף אחד כאילו, לא יודע לפתור חלום, אומרים, יש שם איזה עבד, טוב, תביאו אותו, בא עבד, נו, פתרת החלון? כן, כן, זה ככה. באמת? טוב. אז עכשיו אתה תהיה מלך במצרים. זה לא דבר שקורה. לא היום. היום לא קורה. וקל וחומר אז, שעבדים זה היה מדרגה שהיה אסור להסתכל בעיניים של אדם של מצרי. יש כל מיני שם ציפורים על החיים במצרים, יש תחום כזה נקרא אגיפטולוגיה, חקר של מצרים, הם מתארים שם החיים שלהם. זה היה אסור, לעבד היה אסור להסתכל בעיניים של בן חורין סתם, אחר. ועוד עבד שנמצא בכלא, עבד שם בבור, מה בכלל זה? היה שם מחוק גמור. ועכשיו אתה לוקח אותו, אתם יודעים, היום, עכשיו איזה... זה הרבה יותר, יש סיכוי שפועל ניקיון שם משהו שיגיד לביבי נתניהו, כן, אתה בטח שם חלם, אני שמעתי שם חלום, כן, זה ככה, טוב, אז עכשיו תהיה אתה סגן ראש הממשלה, אתה תהיה שר. היום זה לא ריאלי, אז מקסימום כזה גאון שפותר חלומות, אז תשים אותו להיות ראש פותרי חלומות, ראש החרטומים, לא יודע מה. ראש ממשלה, ישר, מלך במצרים? למה? כי אתה יודע לפתור חלום? וגם פתרון הזה, כזה פתרון בלתי רגיל. אף אחד לא יכול לפתור חלום כזה. אם יגידו לך עכשיו, אתה שר, ישאל אותך שר הכלכלה עכשיו, יגידו לך, חלמתי על שבע מכוניות שברולט שנסו והתקלקלו באמצע ונתקעו והתמלאו חלודה. מה אתה חושב יקרה בכלכלת ישראל בשבע שנים הקרובות? מסתם אתה יש את זה, איזה משבר כלכלי. מה הגאונות הגדולה שאתה רואה שם שיבולים, ואתה שיבולים מזה, ואתה עכשיו עושה משיבולים זה, כן, בטח, עכשיו יש שנות רעב. זה נורמלי, זה מתבקש, כל אחד יכול להגיע לדבר כזה. ועל זה ראש ממשלה... אבל שם שיחה אחרת הייתה, כל סיפור אחר, לא בכלל לא על חלום הם דיברו, לא על זה היה עניין שם. כל העניין זה יוסף לימד את פרו דת חדשה, דת ישראל. שם בסיפור הזה יוסף מחזיר את פרו בתשובה. הוא הופך אותו להיות שם, בעצם הוא מגייר אותו. שם יוסף מגייר את פרו, מלמד אותו את אמונת ישראל. תשימו לב על, על מה שקורה שם, באמת, כן? לא מה קורה, אלא מה קורה באמת. פרו מזמין אותו, אומר לו, תגיד לי, אתה יודע, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות, נכון? יוסף אומר לו, לא. בלעדיי? לא, לא יודע. אז מה באת לפה? אומר, לא, יש אלוקים. מי זה אלוקים? כמו שאמר פרו, מי זה אלוקים? לא שמעתי. לא יודע מי זה. אומר, אלוקים? אוי, אני עכשיו אספר לך על אלוקים. אנחנו במקור ארבע. וכן, אנחנו במקור ארבע, בראשית מם א', בפסוק ט"ז. ויען יוסף את פרו. לימור, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרו. ודבר פרו, מספר לו שם כל הסיפור הזה, יוסף אומר לו, בחפי, אומר לו, ויאמר יוסף אל פרו, חלום פרו אחד הוא, את אשר אלוקים עושה, יגיד לפרו, אגיד לכם. עוד פעם מדברים, אחר כך יוסף אומר לו, בלמד ב', אבל ישנות החלום אל פרו פעמיים, כי נכון הדבר מעם אלוקים, וממהר אלוקים לעשותו, ואתה יראה פרו, איש נבון וחכם, ועושה את כל מה שאמרתי לך, אומר לו בלמד ח', ואומר פרו אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו? פרו קלט את הדת החדשה. הוא קלה דרך חדשה שמסתתרת מאחורי הדברים הללו. הוא לימד אותו להסתכל על הכל, לא יורד גשם, לא יורד גשם. יש עכשיו תבועה, אין תבועה. יוצאים פרות, לא יוצאים פרות. הוא לימד אותו להסתכל מי עושה את כל זה. דרך אגב, יוסף, אחר כך זו הייתה קונצפציה של יוסף. הוא רצה לגייר את כל מצרים, ולכן הוא עושה להם לפי חזל, הוא הכריח את כל מצרים לעבור ברית מילה. זה צריך לזכור את זה, רשי שם מסביר זה במקום, תשימו לב על הנקודה הזאת. זה הולך שם משהו גדול, גלובלי, לא פתרון שם איזה חלום, איזה פתרון גאוני. יש לך עכשיו הרבה כסף, תשמור כסף קצת לעוד שנים כשלא יהיה לך כסף. תשים את זה בפקם. זה לא צריך להיות בשביל זה כזה גאון ולהיות ראש ממשלה על זה שהוא אומר לו שם. זה מה שהוא לימד אותו שם. תשימו לב מה הוא אומר. פרו קולט את הדבר הזה. ויאמר פרו אל יוסף, אחרי הודיעה האלוקים, כן, עוד פעם, הוא אומר לו, האלוקים הודיע אותך את זה, אתה. אז אין איש כמוך, ואז פרו קורא ליוסף מה המהות שלו, צפנת פענח. לסיכום, המציאות החיצונית, מה שנקרא virtual reality, מציאות המדומה שאנחנו מדברים עליה, היא כל הזמן משדרת לך דבר אחד. תסתכלו על התמונה, מה זה משדר לך אם זה צילום? אין משמעות. לחיים אין משמעות פנימית. מה שאתה רואה, מה שישנו. זו תפיסה הוויזואלית של יוון, זה אידיאולוגיה עומדת מאחורי זה, זה הסתכלות אובייקטיבית, זה תמונה. הסתכלות היהודית היא שמעית, היגיון השמעית. מה אומר לי מה שאני רואה? לא מה אני רואה. וכל מה שקורה זה מלא משמעות. ואת הדבר הזה אנחנו יכולים ללמוד. זאת אומרת, אנחנו בעצם בוחרים איזה חיים אנחנו חיים בה. חיים שהכל מקרה, הכל סתם, הכל מתרחש, או הכל בעל מסר. ואני רוצה להבין את המסר הפנימי. וזאת התשובה לבחור הזה ששאל אותי, איך אני יודע שזה באמת? זה אתה בוחר. באיזה עולם אתה חי. נעצור כאן.